הרב בני לאו.
פרק ב' של ספר יואל ממשיך לגמרי לגמרי את התמונה שראינו בפרק א', תמונת המכה הקשה של הרבה שממלא את הארץ בצורה שמאבדת הכל, מאבדת את כל התבואה ואת כל פירות העץ, הארץ נגועה בכל המכה הקשה הזאת, ואז צועקים, צועק הנביא ואומר, בואו נשים לב, בואו נתעורר, וכל הפרק הקודם פונה אל המנהיגות, אל הכהנים משרתי המזבח, אל הזקנים, המנהיגות שתעורר את הלבבות. נראה מאוד מאוד רצינית הטענה שיש כאן עם שמשהו נכבה אצלו, אין לו יותר תקווה, אין לו יותר כיוון, אין לו יותר עיניים שנשואות לשמיים, ותפקידו של יואל הוא לא תפקיד של הנביא המוכיח על חטאים, הוא תפקיד שמעורר לתפילה ולתקווה. יואל הופך להיות המורה הגדול, איך מתענים, איך מפנים את הכאבים אל שמיים כדי שיענו לתפילותינו. אז אם הפרק הקודם היה קריאה גדולה אל הכהנים ואל הזקנים, שישימו את ליבם ליום השם ויאמינו בכוחה של תפילה, הפרק שלנו, פרק ב' שממשיך את ההתמודדות עם מכת הארבה הקשה, הפעם הוא מתחיל בתיקו שופר בציון, הריו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני, כי קרוב, יום חושך, אפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על הערים, עם רב ועצום, כמו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף, עד שני דור ודור. יש כאלה שרוצים לומר את הפרק הזה, את הפסוקים האלה, שמדברים על אויב פיזי, על אויב גדול, משהו אימתי שעומד לבוא על הארץ. אבל אני בוחר את הפרשנות שמדברת כאן על הריאליה הכלכלית והפיזית. זאת אומרת, מדובר פה על המשך מכת הארבה, והנביא יואל מתאר את הארבה כמו שמתארים אויב עצום, עם רב ועצום. כמוהו לא נהיה מן העולם, הרי הוא אמר את זה בפרק הקודם באופן מפורש על הארבה. ואז הוא מתאר אותו, איך הוא נראה. הוא נראה כמראה סוסים מראהו, כפרשנות. אנשים ירוצון, ככל מרכבות, הוא פשוט מאדיר אותו, הוא מעצים אותו, הוא הופך את הארבה למשהו מפלצתי, משהו שמשתלט על כל העולם כעם עצום, ערוך מלחמה. הוא מתאר פשוט מלחמה של הארבה שעולה ופושט על הארץ, ואי אפשר לעמוד כנגדו, אי אפשר לעצור אותו, אין שום דרך, אין שום מלחמה שמלמדת איך עוצרים הארבה. הוא עולה לבתים, בעד החלונים יבוא כגנב, לפניו רגזה ארץ, רעשו שמיים, שמש וירח קדאו, כוכבים אספו נוגעם. אני לא יודע כמה מאיתנו אי פעם חוו את החוויה הזאת של לראות הרבה משתלט על הארץ. מדי פעם אנחנו בנגב יכולים בטיולים לראות פתאום איזה ענן שמתקרב אלינו ואנחנו אומרים, הנה הרבה. פעם אחת ראיתי את זה בטיול, ואורן שהלך איתנו לטיול אומר, תסתכלו, עצרנו, זה היה בנחל צין, ופתאום אנחנו רואים ענן, פשוט ענן שחור מתקרב, ואנחנו התכופפנו, והענן הזה חלף מעל הראש שלנו, הלך לפגוע באיזה כלכלה, בחקלאות של איזשהו מישהו מאזור הנגב. אז זה היה ממש ענן שחור, ענן שחור מקומי. עכשיו תדמיינו את מה שמתאר יואל פה, שהענן הזה של הארבה עולה על כל הארץ, עולה על כל הארץ. בספר דעת מקרא מתארים לנו, יהודה קיל בצורה מאוד מאוד יפה, סיפור של איש ירושלים, לונץ, שכתב בתקופה לפני 100 שנה, לוח ארץ ישראל. זה היה, תנסו לחשוב, לפני 100 שנה בארץ ישראל, אנחנו מדברים ככה, בראשית המאה ה-20, יושב לו לונץ ומתאר את הארבה בחודש ניסן תף רש עין היי. הוא אומר, עלה הרבה כבד ויחס את עין הארץ. החיטה והסעורה כבר הוגשו ולכן לא יכל לחלותם. אבל הוא השחית את כל עשב וירק השדה ואת כל עצי הפרי שהתחילו ללבלב ולהנץ, את כרמי הגפן והזית הפוסים, ואפילו את עצי האקליפטוס. הוא אומר, אמנם, ככה כותב לונץ, אמנם ראינו הרבה בשנת תף רש למד זין, אבל לא היה דומה כלל לחיל הגדול והעצום שבא עלינו בשנה זו, ומראהו אפשר לראות רק במליצותיו של הנביא יואל, כך כותב לונץ לפני 100 שנה. נתקיים בנו ממש, שם גפני לשמה ותענתי לקצפה, חשף חושפה והשליך הלבין וסריגיה, ובייחוד הפסיד למושבות, הפסד גדול פתח תקווה הפסידה, שברובה נטועה פרדסים, הוצאתה מרובה, ואז הוא מתאר בהמשך איך שהביצים שלה הרבה התרבו, ובמשך שנה שלמה אחר כך, עד העונה הבאה, המשיכה הרבה לחסל את החקלאות, אותה חקלאות ראשונית של ראשית הציונות. זה תיאור אחד לפני 100 שנה, ואני קורא את יואל ואני אומר, הוא מנסה לנביא הזה, שמנסה לעורר עם לתקווה, מעורר עם שיש איזה אלוהים שמוליך את כל הסיפור הזה שנקרא עולם ועם, אז הנביא הזה מנצל את מכת הארבה ואומר בואו נתעורר. אז אם בפרק הקודם הוא עורר את הכהנים ואת הזקנים, עכשיו הוא תוקע שופר בציון והוא אומר בואו נקרא לכולם. תסתכלו באמצע הפרק, הוא אומר קראו לבבכם ועל בגדכם, שובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורווחי וניחם על הרע, מי יודע? ישוב וניחם. אתם זוכרים את ספר יונה, עוד נקרא אותו בהמשך, אבל זה ממש שימוש ביוד ג' המידות של משה רבנו מלמד, השם, השם, אל, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד, ניחם על הרע, גם הוא לא אומר אמת. הוא אומר, יש רחמים, בואו נתפלל, והוא ממשיך הלאה, בואו נאסוף את כל העם, אומר יואל, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים, יונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה, בואו נעצור את החיים, בואו נעצור את שטף החיים, מכת הרבה הזדמנות בשבילנו להזמין את כולם למעמד של תיקון גדול, וככה באמת מסורת ישראל לוקחת את המילים האלה של הנביא יואל, ומסכת תענית, מסכת תענית שמלמדת אותנו איך מתענים תעניות גשמים, בונה את כל הסדר של התעניות בדיוק בדיוק על פי הדרך שיואל מציע לנו. בהתחלה מתענים יחיד, אחר כך אוספים אנשים לשני וחמישי, ולאט לאט הולכים וגדלים בתוך התעניות, תענית אחר תענית. אם אנחנו עוקבים אחרי הפרק הזה, אנחנו ממש רואים את זה. בפסקאות האלה הוא מדבר על צום ותפילה, זו אחרי זו, זה ממש כמו ימי שני, חמישי ושני, שבמסכת תענית. ואתם רואים איך שזה מתחיל ועולה ועולה. אם בפרק הקודם היינו אצל הכהנים והזקנים, שם לא דיברו על תקיעת שופר, שם לא דיברו על קריאה לתשובה, עכשיו אנחנו פתאום תוקעים בשופר, עכשיו אנחנו קוראים לתשובה, מזכירים את י' ג' מידות הרחמים, ועכשיו אנחנו אוספים את כולם, את כל העם כולו, לא אומרים רק לכהנים, לא אומרים לזקנים, התענית השלישית היא החמורה ביותר, כולם, חתן מחדרו, קלה מחופתה, עוללים, יונקים, הכהנים עומדים בוכים במקום שהם רגילים לברך את העם בין האולם והמזבח. זוהי תענית ציבורית, זוהי התענית, זה שיא התעניות. לא צריך להגיד פה שום דבר על הצרה, רק על התשובה. תחנונים, עשה למען עמך, עשה למען נחלתך, עננו השם עננו. זוהי התפילה הגדולה ביותר. התפילה על מה צריך לומר? אם אנחנו מסיימים כאן עכשיו את הפרק, תפילה על ההרבה שיסתלק ושתבונה שנות ברכה. תשימו לב כמה זה פשוט, כמה זה ארצי, כמה זה מקורקה. אנחנו אומרים את בסיום הפרק שלנו, בני ציון גילו ושמחו בהשם, נתן לכם מורה לצדקה, יוריד לכם גשם, מלאו הגרנות בר, השיקו היקבים תירוש, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל להרבה. אתם מבינים, זה לא רגע, זה שנים אשר אכל להרבה, ואכלתם אכול וסבוע ויללתם את שם השם, ולא יבושו עמי לעולם. שני הפרקים האלה של ספר יואל הם פרקים מאוד מאוד מקורקעים, הם עוסקים בכאב שכואב לעם כאן ועכשיו. כואב להם הרבה, כואב להם המכה הכלכלית, כואב להם יום השם הזה, והוא אומר להם דבר אחד, תאמינו שיש מי שמנהיג את העולם, בואו נתחזק בתפילה. ושני הפרקים האלה בעיניי הם המבוא לשני הפרקים הבאים, שבהם יואל יבקש לחזק את לב העם לשיבת ציון, שזה אולי תכלית הנבואה.